שבת פרשת כי תצא. הפרשה מתחילה בנישואים לאישה שבויה, שתכף נעסוק בזה. ואז יש את האיש שמתכחש לבן הבכור שלה. הוא לא רוצה שהבן הבכור שלו ימשיך אותו. ואז יש את הילד שמתכחש להורים שלה. הוא איננו שומע בקולנו. ויוצא שיש פה בעצם נישואים, ילד בדו צדדי. ואחר כך יכול להיות שנראה את הקשר בין הפרשות האלה. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה. והביתה אל תוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה, ירח ימים. ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתאמר בה תחת אשר עיניתה. מעשים מסוימים נעשים עם האישה השבויה הנחשקת, וצריך לברר מה עומד מאחורי המעשים האלה, מה תכליתם. ובשנים עברו כבר דיברנו על כך שיש לפרשה הזאת פירושים שונים, וכיוון שתורה אחת היא, אנחנו צריכים להבין את האחד שעומד מאחורי הפירושים השונים. אבל כדי להגיע אל האחד שעומד מאחורי הפירושים השונים, צריכים דווקא להבליט את הניגוד בין הפירושים השונים. ואני אפרש את הפרשה בדרך, אנחנו נפרש את הפרשה, תודה רבה, בדרך של הפשט הפשוט ביותר, ואחר כך בדרך שהיא יותר מוכרת מהמפרשים המוכרים יותר, כמו רש"י, כמו הרמב"ן. אז תחילה נפרש את הפירוש הפשוט שמופיע במורה הנבוכים, ובעצם הוא תואם את הקריאה הפשוטה: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדיוק. המים נפלאים. ממש. תודה רבה. ובכן. הפשט של הפרשה זה פרשה שהיינו מגדירים אותה היום כפרשה הומנית. העיניה של הפרשה, דאגתה של הפרשה, היא כבודה של האישה השבויה. כלומר, הנושא פה לא הצורה שבה היא מצטרפת לעם ישראל. הנושא של הפרשה הוא אחד מהנושאים הקשים שיש במלחמה. מלחמה זה דבר רע. בזה אני לא מחדש לכם שום חידוש. ואם בכלל אנחנו יודעים ש ימי האנושות, ימי המלחמות כימי האנושות. טעיתי. מאז מגדל בבל. והנושא של מלחמות זה נושא מאוד עמוק בהבנה של המציאות, כי אנחנו רואים שזה דבר מאוד 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 חזק. בעצם הפרשה הקודמת היא הפרשה שעוסקת במצוות המלחמה. זה מדהים כמה שמלחמות זה דבר עתיק ואקטואלי. אין לך מושג כמה סכסוכים בין מדינות שיש בהם קרבות יש עכשיו, ברגע זה. זה לא יאומן. זה אחת מהחידות הגדולות ומדברים קצת נורא עמוק. אבל אחד ממוראותיה של המלחמה זה הנושא של אונס נשים. למשל, במלחמת העולם השנייה נאנסו מאות אלפי נשים. בכמות שאין לנו מושג. יש כל מיני ערכות, נכתבו איזה ספרים, יש דברים שהתפרסמו. אתן לכם דוגמה, רק לסבר את אוזניכם. זה לא שאני מרחם על הגרמנים, אבל כאשר הגרמנים נוצחו, אז מי שהתמזל מזלו הרע, החלק בגרמניה שנכבש על ידי הרוסים, הנשים הגרמניות נאנסו באופן מספרים עצומים. היה שם בשבועות הראשונים אחרי הכיבוש יצר הנקמה והפיריות של הרוסים, שאפשר להבין את יצר הנקמה, הם סבלו המון במלחמה הזאת, אבל יצר הנקמה שלהם והפיריות והמציאות והבלגן וחוסר החוק גרם לכך שכל אישה גרמניה נאנסה מאות פעמים. המון תינוקות נולדו, תינוקות של האויב, ככה קראו לזה. סתם, דוגמה. כמובן, כל צד וכל זה, זה לא שיש פה, כמובן שיש צבאות יותר מתורבתים, יותר זה. שכבשו את איטליה, במלחמת העולם השנייה, הצרפתים כבשו את איטליה. איטליה הייתה עם הנאצים, כאילו המשטר האיטלקי. אז זה שזה חיל מרוקאים ערבים שרצו שהם יצטרפו למלחמה, אז אמרו להם, אתם כובשים את האויב ואז יש לכם יומיים, שלושה, לעשות מה שאתם רוצים. היה שם אונס של נשים איטלקיות ורמות מטורפות. ויש הרבה הרבה סיפורים, תוכלו לקרוא על זה באינטרנט, ואני לא יודע אם כדאי לקרוא על זה. ודיברתי על דוגמאות למלחמת העולם השנייה, שזה עכשיו. והתורה בעצם פה לא מתירה את הדבר הזה. יש כאן בעצם חוק מוסרי מדהים שעל רקע העולם העתיק, כאילו לפחות היום זה מלחמה וזה נחשב לפשע, אבל העולם העתיק זה אפילו לא היה פשע. זאת אומרת התורה ככה, כי יצא למלחמה אלו יביך ומתנו השם אלוהיך בידיך ושבית השוויון. המציאות היא שבמלחמה יש שבי, בשבי יש נשים רבות, מן הסתם הגברים נהרגים במלחמה, ועכשיו יש לכם הרבה נשים, ובאופן פשוט הנשים האלה הפכו לשפחות. אבל שפחות, להיות שפחה בעולם העתיק זה בסדר, כלומר בטח בחוקי התורה יש דינים ש... שמגינים על העבדים, גם הכנענים. זה לא הסיפור. הסיפור הוא, וראית בשביעה אשת יפתו וחשקת בה. כלומר, בעצם מה שיכול לקרוא לכל אחד ובכל המלחמות. אומרת התורה, כאשר אתה רואה אישה וחושק בה, עצור ולקחת לך לאישה. כלומר, אתה לא יכול לאנוס אישה או לשכב איתה ופשוט להמשיך הלאה כאילו זה חפץ שנועד רק לספק את הרעב המיני שלך, אלא אם אתה חושק באישה הזאת השבויה, בסדר, אבל תראו את הפועל השונה, וחשקת בה, לא כתוב ושכבת עמה, ולקחת לך לאישה. לשון לקיחה בתורה כלפי אישה תמיד זה כי ייקח איש אישה, זה נישואים. כלומר, אתה יכול, אם נפתל לבך אחר אישה מן השבויות, בסדר, בוא תוציא אותה מתוך הבנות השבויות ותהפוך אותה לאישה, אישה שהיית מתחתן איתה. נקודתיים, מה זה אומר? ועבדתה אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה. הפסוק הזה מאוד מאוד עמום. מה זה, מה המובן של גילוח הראש ועשיית הציפורניים? לפי הפירוש שאנחנו מפרשים עכשיו, זה, 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 גילוח הראש ועשיית הציפורניים, זה דבר חיובי. כמו שכתוב על יוסף, ויריצו מן הבור, ויגלח. התגלחת, זה לא לקחת מישהו, לעשות לו אפס, ולהעמיד אותו. זה נשמע עוד דברים מזעזעים, אחרי פעם השנייה, לא יודע, זה מתקשר לפרשה. בצרפת היה מחלוקת בין אלה שתמכו בנאצים ובין אלה שהיו נגד הנאצים, הצרפתים, גויים. כשבעלות הברית כבשו את צרפת בחזרה, כל אישה שהייתה ידועה כתומכת בנאצים, הם חתכו לה את השערות של הראש, ההמונים ברחוב. היה דברים מזעזעים. אירופה אחרי מחלקה השנייה, זה פשוט משהו שאי אפשר לתאר. אז זה היה כזה... אז זה גילוח הראש, לא מדובר עליו כאן. אבל מדובר, מה שנקרא גילוח, במובן של תספורת. כמו תספורת, תעשה תספורת. ותעשה את ציפורניה באומן החיובי. תתקן ותטפח את ציפורניה. מתוך הנחה, שבשבי, האישה בעצם... איבדה, היא כבר הרבה זמן לא בבית שלה, היא לא מטופחת. ועבדה לתוך ביתך, וגילך את ראשה, ועשתה את ציפורניה, פדיקור ומניקור. יודעים מה זה? אני לא בדיוק יודע, אבל זה... הבנתם מה זה? והסירה את סמלת שביה מעליה. מה זה סמלת שביה? סמלת שביה, הסמלה שהיא נמצאת איתה הרבה זמן. לא מחובסת. והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך. עכשיו תבינו, לפעמים שואלים, שאלו אותה, לא שאלו אותה, זה לא הנושא פה כי היא שבויה, עולמה עבד, זה לא רלוונטי שאלו, שאלו אותה, כי במציאות של העולם העתיק, בכלל, לא בדיוק תמיד שאלו נשים, וגם במציאות של מלחמה, היא מבינה שזה המציאות שלה, היא שבויה. היא מיועדת להיות שפחה, ועכשיו בעצם הוא הוציא אותה, ולכן אומר לה, לכן אומרים עליה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. שזה בעצם משהו, אמירה פסיכולוגית מאוד מודרנית, מאוד יפה. כלומר, תן לה להתאבל, ובעצם תן לה להקל להשלים עם האובדן, עם הסיטואציה. אחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה. זאת הדרך שבה אתה יכול לממש את אהבתך המינית במלחמה. וזאת הדרך ולא אחרת. בפירוש הדבר, שהתורה בעצם, הפרשה הזאת, היא מחאה אדירה של התורה כנגד אונס נשים. אין שום דבר כזה. ואם אתה חושק באישה, אז אתה צריך להתמיר את התאווה שלך, להמיר אותה בהבנה שאתה הולך פה למשהו נצחי, לבנות בית איתה. אולי זה נראה לכם מוזר, התורה בדרך כלל מצווה לא תתחתן בם. אני מתחתן בם, זה מצב של שווה מול שווה, שעושים ברית, הם מתחתנים בם. פה היא שבויה, העולמה עבד, בעצם היא סוג שמתגיירת. אז אתה נחשב כיום, בסדר גמור. והיה, אם לא חפצת בה, אם נעשו כל המעשים האלה, הגענו לרגע שבו אתם אמורים לממש את חיי המשפחה, והתחיל לחיות כנשואים, ואתה פתאום מגלה שבעצם אתה לא רוצה, מה שנראה מקודם אקזוטי, עכשיו פתאום נראה לך פחות נוצץ. שיחתה לנפשה. הוא אחר אותו מקריאה לה בכסף. כלומר, אחרי שיצאה מתוך מאגר הבנות שהלכו למצב של שפחות, היא לא תחזור להיות שפחה. אתה לא יכול לעשות דבר כזה. יש דבר כזה שכשדבר בעולם מגיע למקום הגבוה שלו, אפשר להחזיר אותו. סוגריים, במשהו קדשה, אפשר להמיר אותה. כאילו, דבר שמגיע לעשייה שלה, האישה הזאת הפכה להיות שייכת לבית ישראל. אתה לא יכול להחזיר אותה עכשיו להיות שפחה? אתה לא יכול למכור אותה? לא תתאמר בה, תחת אשר היא ניתה. מושג עינוי, זה לא בשבי הסורי, עינוי בתורה, פירושו, להביא אישה לקיים יחסי אישות. לא בדיוק לגמרי חוקיים. הוא המשך הפרשה עם הנערה המאורסה של, בהסכמה של קום זה עינוי. שואל אורית דנינו, שאלה מצוינת, מה עם הגיור? שתי תשובות יש להגיד לך. א', יכול להיות שצריך לגייר, אבל זה לא נאמר פה, כי זה לא נושא עכשיו. ברור שזה חלק מהתהליך. ב', זו התשובה יותר אמיתית. אתה מכיר מצווה בתורה שמתארת איך עושים גיור? התשובה היא לא. אין לנו בתורה שום פסוק שמתאר כי ירצה אדם גוי להיות יהודי כמה אנחנו עושים. התורה שבעל פה לימדה אותנו איך עושים את זה מתוך כל מיני פסוקים בתורה, מתוך זה. בתורה גיור פירושו שאתה מצטרפת לעם ישראל, לא כתוב איך זה קורה. אז בעצם מה שקורה לה, שמצטרפת לעם ישראל, זה מתואר פה גיור. שוב, אני לא יודע, לא, אולי יש עוד פרטים. אולי צריכה לעמוד, אולי היה צריך עוד כתוב פה, ולימדת אותה את התורה, ותאמר, אני רוצה לקבל דבר, לא כתוב, כי עכשיו זה לא היה, אבל עצם זה שכתוב שמצטרפת ומתחתנת, זה סוג של גיור, בשפת המקרא, לפני שאנחנו שומעים על תורה שבעל פה.
וגם אם לא מפורט, אז שיזכירו את המילה גיור,
כאילו
משהו כללי,
משהו
מזכיר
בשער התורה. איפה כתוב
בשער
התורה? גר שמצטרף לעמישראל? המונח גר בתורה זה אדם גוי, שגר פה בארץ, כשאנחנו שולטים פה, ואנחנו אזרחים והוא הגר, ויש מקום, באחד השעות הקשות, מי הוא הגר שבתורה הזה. בתורה לא מתואר גר שמצטרף לעם ישראל במובן, גם אם כתוב על גר משהו, לא מתואר שום תהליך שהוא עושה. יש מציאו בתורה שקראת גר. לא כתוב איזה. עד כאן הפירוש האחד. זה הפירוש הפשוט. והפירוש הזה הוא בעצם אומר, הנושא הוא כבודה של האישה השבויה, איסור אונס, החזרת צלם, היום משום ההורים צלם אנוש, אז אנחנו נגיד את הביטוי המדויק יותר, החזרת צלם אלוקים לאישה הזאת, זה פירוש אחד. בא רש"י, באים חז"ל, והרמב"ן מדבר על זה בסגנון אחר, והם בעצם שואלים, נגיד שהפירוש של הפשט הוא מובן, כאילו הם לא סותרים את הפשט עכשיו, הם לא מתעסקים איתו, אבל יש לי שאלה בכלל. רש"י בעצם, מה שהטריד אותו בעצם, מה שמטריד את אורי, למה התורה מתירה לאדם בכלל להתעסק עם בת אל נחרה, אישה זרה, כמו שאמר אבא של שמשון לשמשון, אין בבנות עמך, לא זוכר, כן? מה אתה הולך לבנות הפלישתים? למה התורה בכלל כאילו מספרת לנו סיפור כזה? זה מה שהפריע בעצם לרש"י. ולכן, יש כאן בעצם פירושים מעניינים. רש"י מסביר, מה שמפורסם מאוד, שיש פה התחשבות עם התאווה שלך, ויש כאן ניסיון גדול לדחות את התאווה. לפי רש"י, התורה בעצם נותנת היתר, והיא מנסה לרמוז לאדם שזה היתר לא מרווח, לא נוח לה, ולכן התורה בעצם לפי רש"י אומרת לאישה לעשות מעשים כדי שיכערו אותה. אז יש כאן פעמים פירושים די ככה לא צפויים. הסירה את סמלת שוויה, פתאום הפך להיות שסמלת השווי זה סמלה יפה ומפתה, כי כך היו יוצאים למלחמה כדי להשיח דעתם של הלוחמים, של האויב. אז בנות העם הנגדי היו לובשות בגדים שמסיתות את הניקוד של החיילים של האויב. אבל זה מסירה את סמלת השוויה ולובשת סמלה פשוטה ולא יפה. היא מגלחת את ראשה בצורה מנובלת, ניבול. היא עושה את ציפורניה במובן השלילי, שהיא מגדלת אותה בצורה של ניבול. כל מה שאמרנו מקודם, הופך ברש"י להיות פתאום מכערים אותה. עכשיו, כל אחד שקורא את רש"י אומר לעצמו, זה לא יפה. מה זה מכער אישה? מה, כאילו, אם התורה רוצה להגיד לו שזה לא בסדר, שגידו, אל תחתן את התורה, כאילו, תהפוך אותה למיכולת כדי שלא תרצה אותה. אחר כך רש"י כותב, אם לא חפצת בה, הכתוב מבשרך שאתה לא תחפוץ בה. כאילו זה בעצם לשם אנחנו חותרים. אז איך צריך להבין את רש"י? אז לדעתי, אז זה רש"י, והרמב"ן אומר משהו אחר קצת. הוא אומר שהמעשים האלה הם מעשים שבעצם בדיוק מה שחיפש אורי לנינו. המעשים האלה זה בעצם תורת הגיור של האישה. כלומר, כיוון שהיא בעצם לא מתגיירת מנדבת ליבה, מרצונה החופשי, מתוך שהיא בעצם שמעה על עם ישראל, היא מצטרפת אליו מתוך חיבור אמיתי, אלא בעצם היא מצטרפת, היא הולכת לזה בהסכמה, אבל היא לא מצטרפת בלב שלם ומלא. ואז בעצם התהליך שקורה פה זה תהליך שמעצב את הכניסה שלה לתוך עם ישראל. לא בדיוק לכער אותה כמו רש"י, אלא כאילו לגרום לה, כן, בעיקר הרמב"ן שם דגש על הוא בכתה את אביה ואת אמה. זאת אומרת, היא בעצם מנסה להתנתק מהעבר שלה על ידי שהיא מתאבלת. ההתאבלות גורמת לה להניח את העבר מאחורה. לפי הרמב"ן, המעשים כאן הם יותר מעשים שקשורים לפרידה, אבלות, כחלק מתהליך הגיור שלה. אז שימו לב, גם רש"י וגם הרמב"ן לא הסתכלו על הפרשה בכלל מצד כבודה של האישה, כי הם כאילו לא באו מהזווית של לראות פה בפרשה, מהזווית של האישה. זאת אומרת, לראות בפרשה היא פרשה של הגנה על כבודה של האישה במלחמות, כמו שאמרתי לכם מקודם. הם באו מצד אחר, הצד של איך בן ישראל עושה דבר כזה. מה פתאום הוא הולך לאישה זרה? ואיך איך, איך, איך לוקחים אישה זרה? אז הרמב"ן אומר, זה גיור. מתואר פסוק של גיור. ורש"י אומר, באמת מנסים להרחיק אותה ממך. זה התכלית של המעשים. והנה, כיוון שאני לא חושב שיש ניגוד בין הפשט שאמרתי בהתחלה לבין דברי רש"י והרמב"ן, לכן אם נרכיב אותם זה על זה, נוכל להבין היטב גם את מה שרש"י אמר על הכיעור. איך? כמו שאמרתי לכם, אין מצב, אני לא רואה מצב כזה, שרש"י יגיד לך, תהפוך אותה למכוערת, אולי תעשה לה איזה פנס גם, כדי שאתה לא תרצה אותה. חס וחלילה. אלא הכוונה היא כזאת. זאת אומרת, הפשט הוא שהפרשה בעצם אומרת לבן אדם, אתה חשק לבך באישה זרה, אז תהפוך את זה לנישואים. אומר רש"י, ולכן ברור שלב העניין פה זה שמחזירים לאישה, נותנים לאישה את האנושיות וכו'. אומר רש"י, אנחנו יודעים שזה לכאורה לא כל כך רצוי. אנחנו מחנכים כל הזמן על ההבדלה בין ישראל לעמים. ולכן, התהליך שהיא עוברת הוא תהליך, כן, שוב, לא מתירים לך סתם משכב עם אישה, ואפילו לא גם משכב את הלוויות הישירות אל הבית, אלא לעשות עם זה, יש פה תהליך מסוים. הוא אומר שהתהליך הזה יכול להיות שהוא יכער אותה בעיניך. לא שאנחנו עושים את המעשים האלה בשביל לכער אותה, אלא שבאופן טבעי, המעשים האלה יגרמו שהיא תתכער בעיניך. מה הכוונה שהם יגרמו שהיא תתכער בעיניך? איך זה משתלב? ואני אסביר לכם איך זה הולך. פסיכולוגיה של תשוקה, מיניות והרגל. אדם רואה אישה זרה. האישה היא רחוקה. היא אשת האויב. היא שייכת לאויב. היא תרבות אחרת. הדבר הזה, זה דבר שקם בנפש האדם. יש לו כמו מים גנובים עם טקו, או משהו אחר, יש לו תשוקה לרחוק, לזר. יש מושג שנקרא אקזוטי. זאת אומרת, משהו שבא מתרבות אחרת, והוא נראה מפתה. הוא נראה, כן, הוא מחביא משהו שגורם לי להשתוקק אליו. ולכן, ראית בשביעה אשת יפת תואר וחשקת בה. ואז אומרת התורה בסדר. אבל זה לא אונס, זה ניסויים. תביא אותה הביתה. בבית היא בעצם, כמו שאמרנו מקודם, היא בעצם חוזרת להיות אישה, והיא בוכה, היא תביא את אמא, כי זה אנושיות, הומניות. אבל בעצם אתה מתחיל לראות אותה, מה שנקרא, בגודל טבעי. לא הדמות שקרצה לך מבין השבויות שנראית לך כאילו, אלא בעצם זה, 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 ואז בעצם אתה רואה שהיא אולי, אולי בעצם היא תתכער בעיניך, היא לא תהיה מה שחשבת, פתאום תראה אישה רגילה בעצם זה. זאת אומרת, אני לא חושב שכאילו רש"י התכוון להגיד שצריך לכער אותה, אלא כשהיא תהיה, בגובה העיניים, שהיא תהיה בתוך הבית, אז פתאום היא תראה אישה אולי רגילה, אולי לא תמצא חן בעיניך, אולי בעצם תראה שהיא בעצם בת גויים עם תרבות שלא מתאימה לך, יכול להיות. והתקופה הזאת, שמבחינתה זה חזרה לחיים אנושיים מכובדים, מבחינתך זה בעצם חשיבה מחודשת שיכולה לגרום לך להתקערות. ולכן מה שהיא מסוגל אפילו לקרוא פה, היא תגדל, היא תתגלח ותעשה את ציפורניה, הוא כאילו קורא את זה במובן שלילי. זה לא שאתה מגלח בשביל זה, אבל כאילו אתה מחזיר לה את הצבע הרגיל שלה, ואז היא כאילו מתקערת באופן מלאי. לסיכום. יש לנו, נקרא לזה, שתי קריאות אחרות של הפרשה. קריאה אחת, פרשה שהיא פרשת הומניות, שבאה להגן על האישה במלחמה מפני אונס. צבא את החייל הישראלי שלא יצטרף לדבר הנורא הזה שקיים במלחמות מאז ומקדם. לפי הפירוש הזה, לפי הקריאה הזאת, ייתכן ולא הותר אפילו לשכב יחסים ראשונים פעם אחת במלחמה. אלא הכל, אפילו ביאה ראשונה, צריכה להיות אחרי שהיא באה אל הבית. כי התורה בעצם אומרת, אתה מתאווה, המימוש יהיה הפיכתה לאישה נשואה, ולא ככה. זאת שיטה אחת בתלמוד. לעומת זאת, שיטת רש"י והרמב"ן, שמדברים על כך שהתורה מתחשבת עם אותו יצר שנפתה לבך, אז יכול להיות שהביאה הראשונה קורית במלחמה, אבל רק ביאה אחת. הביאה השנייה כבר תהיה רק כתום כל המעשים. והכיוון של רש"י ורמב"ן, הם לא מתמקדים באישה, בכבודה, אלא הם מתמקדים בשאלה הגדולה, איך יבוא בן ישראל לשאת אישה זרה. לפי רש"י, באמת זה מה שמנסים למנוע ממנו. לפי הרמב"ן, מתואר כאן תהליך של גיור מסוים שמתמקד בפרידה של האישה מעברה. אחר כל הדיבור הזה, נפשנו אינה מסופקת. מדוע? מכיוון שאנו מאמינים שהתורה היא מן השמיים, אשר בחר בנו מכל העמים נתן לנו תורתו, שהתורה של השם. ולכן כל מצווה ומצווה היא לא עוסקת רק ב בעולם הזה, היא לא עוסקת רק בשיפור מסוים, אלא היא תיקון עולם כולו. כלומר, כל מצווה היא מדברת על איזשהו דבר עמוק שמתחולל במציאות, והמצווה היא רק תיאור של הדבר הזה למטה. וכן צריכים להבין מה הסוד של אשת יפת תואר. מה נצחי פה בזה? הרי באמת אנחנו, למשל היום זה לא רלוונטי, כי בצהל לא יהיה דבר כזה אף פעם. כי אסור, מה, אין דבר כזה בכלל. בכלל המושג של אישה שבויה לא קיים, ובטח לא ש... ואם כן, אז בטח לא דבר כזה. אז בסדר, אז יכול להיות שהמציאות של המצווה לא קיימת היום. אבל אנחנו צריכים להבין שהמצווה הזאת היא רק לבוש ליסוד עמוק שאותה אנחנו מחפשים. והדברים האלה התבררו בפירוש אור החיים, בספר מי השילוח ובעוד מקורות. כי אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים שיש לאורך כל התנ"ך עיסוק באשת יפת תואר מעם זר. אנחנו רואים היטב, למשל, כמו שאמרנו, ציינו מקודם, את שמשון, שמתאווה וחושק דווקא בבנות הפלישתים. אנחנו רואים את שלמה המלך, שמתחתן עם בת פרעו. פעם הבאתי שיעור פה על זמרי, שבא דווקא לקוסבי, ואומנם זה עכשיו עלינו בחטא, אבל כל מיני מקורות פנימיים מדברים על שורש החטא שלו, שהוא בעצם במקום גבוה, לא משנה. אנחנו רואים שיש עניין כזה, ואפילו אפשר לבוא ולהגיד שדוד המלך קשור לזה. כשנאמר על דוד המלך, דוד המלך כתוב שהוא בא מרות המואביה. רות המואביה, שממנה ומכוחה דרשו מואבי ולא מואבית, שבעצם, למרות שאין שם הציפור של מישהו שהתאווה ברות, כאילו בועז מתחתן עם בת מעם זר. ומזה בא דוד, המשיח. ורואים, אז אם כן אנחנו רואים שיש איזשהו משהו עקבי במושג הזה של נישואים דוד המלך עצמו, שהוא לפי דברי חז"ל הייתה לו אשת יפת תואר שממנה מי נולד אבשלום. מה הסוד של אשת יפת תואר? עכשיו שנייה אחת, בואו נתנתק בכלל מהמושג אישה. תצאו מהמושג של אישה ותעברו לעולם אחר. אנחנו נלחמים באומות העולם, יש לנו הרבה מלחמות. פרשת שופטים עסקה במלחמות. פרשת שופטים בעצם עסקה בניצחון, צריך לנצח את המלחמה. עד רידתה, נאמר בעשיית המצור. אחרים תחרים אותה, כתוב שם. לא תחיה כל נשמה, תלוי איפה, לא משנה. שם עסקנו במלחמה שהיא צריכה להוביל לניצחון. אבל מה זה ניצחון אמיתי? המילה ניצחון היא מדהימה. בפשט הכוונה היא להכריע את האויב ולחלות אותו. אבל תראו משהו. לנצח אפשר כביכול לפרש את המילה הזאת בצורה מאוד מעניינת. לנצח זה להפוך לך, מי שמנצח, נגיד זה עם ישראל, הוא יש לו את הנצח, הוא התגבר על מכשולים והוא עבר אותם והוא ניצח. אבל איך הוא התגבר על המכשולים? על ידי שהוא ניצח את האויב, ינציח את האויב. מה זה ינציח את האויב? המטרה שלנו היא לא לגמור על הגויים שמתנגדים אלינו, אלא לקחת מהם את הנקודה עכשיו אנחנו נקרא לה אשת יפת תואר, לקחת מהם איזשהו כוח שנמצא בהם ולחבר אותו אל הקודש, אל כנסת ישראל. יש פירוש של, לא זוכר מי, ונברחו בך כל משפחות האדמה, שזה מלשון הפעולה החקלאית שנקראת הברכה, שכנסת ישראל היא כמו גפן, ששולחת את זמורותיה, את ענפיה, והיא בעצם, אומות העולם מתברכות ממנה, ובעצם היא, כולם מתחברים אליה, כמו בגפן, בהברכה. וכאן יש פה בעצם, התיקון של אומות העולם, הוא בחיבור שלהם, לישראל, והחיבור הזה הוא לא חיבור פשוט, יש מלחמה. אבל אחרי המלחמה, אין ענייננו לחלות את האומה שנלחמה נגדנו, אלא ענייננו לחבר את השורש שלה אל הישראליות, ואז העולם הולך ונעשה בו השלום והתיקון. והפרשה הזאת מרמזת שיש כוחות שונים שמפוזרים באומות העולם, והעם ישראל כשהוא נפגש עם אומות העולם, כאשר בדרך כלל הפגישה תהיה דרך מלחמה, אבל בסוף כשהוא נפגש, הוא נפגש נפגש עם אומות העולם, אז הוא בעצם מלקט את ניצוצות הקודש השבועיות במרחבי העולם האנושי. על ידי כך הוא גואל בעצם את המציאות. על זה נאמר, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. יש פסוק, הפסוק הזה מופיע בהקשר שלו, ואתה אנחנו משנה מההקשר, אבל משתמשים בפסוק הזה בפנימיות התורה בדרך כלל, שהקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, כלומר, גדול העצה ורב העליליה מגלגל את המציאות, כך שבסופו של דבר מצטרפות נשמות לכנסת ישראל. הנשמות האלה נקראות אישה יפת תואר. כל מיני נקודות עומק וכן. ובעצם הדבר הזה הוא דבר לכאורה לאומי. מה הקשר אל, אל, אל חייל ספציפי שמתאווה לאישה ספציפית? וזה החידוש של הפרשה. שהתאווה של אותו חייל ישראלי, אל תתייחס אליה כפשוטה. תאווה זולה, רעה, אולי זה המבט של הפשט. וזה בסדר, צריך לפעמים לעבוד בשתי ידיים, יד הפשט ויד הסוד. לא לערבב נגלה ונסתר. יש נגלה ויש נסתר. לפי הנגלה, לפי הפשט, מה אתה מתאווה לאישה זרה? ואישה זרה? בת אל נחר. אבל אולי, כמו שמשון, בתוך, כי טוענה הוא מבקש, השם, בתוך התאווה של האדם הישראלי, מונח איזו השתוקקות למשהו שהוא לא נמצא פה. כי המשהו שהוא לא נמצא פה הרחוק, הוא שייך למהלך של הקדושה, לתיקון כל הכוחות, הוא גם צריך להצטרף. ויכול להיות שהאישה הזרה הזאת היא בעצם פיתיון שמפתה הכוח הטוב שבאומות העולם את עם ישראל, לחבר אותם לעם ישראל. וזה אולי נקרא הדלת האחורית, כי אולי הצדיקים בכלל לא ראו את זה. אבל דרך הדלת האחורית של הלוחמים, שיסתכלו על אישה זרה, אז פתאום יש איזושהי נשמה שמצטרפת לעם ישראל ונותנת לעם ישראל איזשהו כוח אבוד שהוא שייך למהלך התיקון, כמו שראינו עם אברהם ולוט, שאברהם מבין שלוט שייך למהלך של עם ישראל ולוט עוזב אותו ואז הוא חוזר, הכוח הזה, בדמותה של רות המואביה, שממנה בסופו של דבר באה המשיחיות, באה דוד. המשיחיות זה הגאולה של כל הכוחות בעולם. וכך אומר לנו מהשילוח, כי תצא מלחמה לאויביך וישמיד בשביו, היינו הדבר הטוב נמצא באומה, כי בכל האומות אני קורא פה ושם שורה פה שורה שם, אתם יותר עמוקים מה שאני קורא. כי בכל האומות נמצא כוח טוב, אך כל זמן שהוא ביניהם ובשוויה, אך כשבוא לבין ישראל יהיה הטוב ושלמות. כי באמת כל מה שיעלה חן בעיני ישראל, בטח נמצא בו דבר טוב. ואז לפי זה מסביר מה שלך, שמה קורה פה. יש פה איזשהו תהליך. בהתחלה יש את החשק. ואז אומרים לו, טוב, יש פה איזשהו יעלום, אבל היעלום הזה הוא נמצא בתוך המון לכלוך, המון קליפות. כלומר, הנקודה הטובה שיש בהאומה הזאת, יכול להיות שהיא איזושהי נקודה עמומה מאוד, והיא בתוך אשפה. ולכן קודם כל אתה לוקח את הדבר הזה, וזה לא איזו תשוקה שאתה עובר הלאה, והביתה אל תוך ביתך. ואז מתחילים תהליך שנקרא הסרת הקליפות. ברורים. אתה באמת באמת אוהב אותה. אתה באמת, הדבר הזה הוא באמת קשור. אך צריך לברר בבירורים אם יעלה חן איזה גוון חיצוני ולא חן אמיתי. ולכן היא מסירה את סמלת השוויה, היא מסירה את השיער, היא בעצם כאילו לראות האם באמת זה משהו אמיתי. ואם אכן, ואכן היא יכולה כן, להצטרף אל עם ישראל, זה בעצם סוג של גאולה, ועל פי זה גם מסביר את המדים אורח חיים הקדוש, למשל כל הסיפור של שכם ודינה, שרואים שיש פתאום איזושהי תשוקה בין האומות לבין ישראל, אז אורח חיים הקדוש מסביר שזה בעצם, כל הסיפורים האלה הם סיפורים שעוסקים ביכולת, בתפקיד, באפשרות וביכולת של עם ישראל לחבר את אומות העולם אליו, שזה התכלית של עם ישראל. כלומר, זה לא רק איזושהי פרשה שעוסקת באיזשהו עניין בדיעבד. ככה זה מתגלה בפשט, וזה בסדר. אבל בעומק של המציאות הזאת מונח רעיון גדול שקשור לתיקון עולם. ואז יש פה דברים מאוד יפים של מי השילוח, שלפעמים הבירור לא מצליח עדיין בדור הראשון. ואז נתברר שפרושה סנועה, ואז נתברר שגם הבן הוא שורר ומורה, שזה ביטויים לכך שהכוח הזה נכנס ונשאר כאילו בחוץ, הוא ממשיך כאילו אותה, כמו שחזל פה מדברים. ובסוף אתה אומר, אז אולי בעצם כל ה... טעינו. ואז התורה באה אומרת, הורגים את הבן הזה, ומה עושים אחרי שהורגים אותו? תולים אותו על העץ, אבל תולים אותו כמה דקות, סמוך לשקיעה. למה? כי קללת אלוהים תלוי. כלומר, יש לו צלם אלוקים. כלומר, יכול להיות שהבירור ייקח, זה, כאילו, המאה שלך כאילו, לוקח את הפרשיית כפרשייה אחת, אבל נתברר מזה שדואגים לכבד את הגבייה, כי כבוד הגבייה זה כבוד שמיים, שבעצם לא מדובר כאן בכוח זר, אלא בעצם בכוח שנכנס לעם ישראל, שהיה צריך להיכנס. ולכן בעצם הפרשה שלנו היא פרשה שמתארת תיקונים גדולים, גלגולים שמתגלגלים דברים ומגיעים אל תיקונם, כי אין שום דבר בעולם שהוא מחוץ לרצון האלוקי, אלא שהוא צריך לבוא תהליכים רבים. אז זו פרשה של תשובה, ולכן בזוהר החדש כתוב, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זה חודש אלול. כך כתוב בזוהר החדש. הפרשה הזאת עוסקת, ירח ימים הזה, שכל נשמה, כל אחד בעם ישראל, הוא מבחינת נשמה אשת יפתו, והוא בוכה חודש על העבר הלא טוב שלו. אבל זה, אתה אשת יפתו, וזה בתוכך הגרעין הטוב, עם כל הקליפות, אתה צריך לעזוב אותם כדי להתחתן עם בן ישראל, שזה קורה בראש השנה, שעולים להמליך את הקדוש ברוך הוא. שבת שלום לבני ישיבת נווה דקלים.